אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, עוברים לקדמת הבמה, והפעם, וואו, הבאתי לפה מישהי, אמנם מרחוק, לצערי, אבל הבחורה שאני עוקב אחריה כבר כל כך הרבה שנים, שרכשתי ממנה קורסים, היא לא יודעת את זה אפילו, את האוצר שלך.
וואי.
כן, היית בכנסים שלי, גם בתחילת הדרך שלי, כנס גדול שעשינו בבית ציוני אמריקה, שהיה אז גדול, גדול אז בשבילי, עם 400 אנשים שאת הבאנו אותך ואת לירון מור.
נכון.
היה שם מדהים, ולאחרונה גם היית באיזה כנס שאני ואירן שטרן הפקנו, והיה מדהים, כנס האוטוריטה. וזהו, בשבילי את בחורה מאוד מיוחדת, אני חייב להודות, לא הצגתי את השם שלך, אז אני אגיד, חבר'ה, רוזין רוזנבלום, אז קודם כל מחיאות כפיים לרוזין רוזנבלום.
תודה רבה.
רוזין היא אוטוריטה בכל נושא של כתיבה שיווקית, בתוכן שיווק יצירתי, ובשבילי את בעיקר בן אדם מאוד מאוד יוצא דופן, מאוד אותנטית ומאוד מביאה הוויה מאוד מאוד גדולה איתך, אז כבוד גדול בשבילי שאת פה איתי, באמת רוזין, תודה.
אדי, תודה רבה לך. זה באמת, אומנם באמת חידשנו כאילו את הקשר המקצועי בינינו בכנס האוטוריטה האחרון שהרציתי אצלכם.
כמה תגובות קיבלתי על הרעיון איתך בכנס, את לא מאמינה. מלא, באמת, אנשים אמרו לי, מי זאת הרוזין הזאת, שאני לא ידעתי, ומי שכן הכיר אותך, אמרו, וואו, איזה כיף לשמוע את רוזין, איזה כיף.
תודה רבה, יקירי, זה הדדי, אני באמת שמחה להיות פה, אני חושבת שגיליתי מחדש בעקבות הכנס האוטוריטה, גם את האיכויות שלך, כי המון זמן לא היינו בקשר.
נכון.
ואין ספק שהאיכויות שלך השתבחת, מה שנקרא.
תודה.
החומרים שלך, התכנים שלך והכל. ואני שמחה להיות כאן, ועשינו שיחת מינגלינג קצרה לפני הקלטה הרשמית, אז אני אשתף בתחושה שככה אמרתי לך, שאומנם באנו ערוכים ומוכנים, ואנחנו יודעים פחות או יותר ראשי פרקים מה אנחנו מדברים, אבל החלטנו להשאיר משהו לרגע, לנוכחות של הרגע, לאיך שהדברים התפתחו, וזה... זה עושה, זה משאיר אותנו, אני חושבת, איזה דריכות בריאה, חיוניות כזו.
לגמרי, לגמרי. אז הנה, אז אני אשתף גם את הצופים, את המאזינים. קודם כל, את אומנם אורחת אצלי בפרק, אבל מי שכבר עוקב אחרי הפודקאסט הזה, יודע שזה מאוד פרי סטייל אצלי. אני מת על זה. אני מאוד חושב שזה שומר על איזושהי הדריכות הזאת ועל האותנטיות הזאת. זה דבר מאוד מאוד חשוב, ומי שמכיר אותי, לעסק שלי, הוא נקרא נוכחות אותנטית, אז כאילו זה חייב להיות אותנטי, ושיתפתי אותך בשיחה שהייתה לנו, והנה אני משתף גם אתכם, שאני ברגע שאני מחליט על מישהו שאני רוצה לראיין, אם אני נגיד מצאתי אותו ביוטיוב, או איזה מישהו, או איזה כנס, או איזה משהו, אני עוצר את כל מה שאני הקשבתי לו, ואני אומר, אוקיי, ברגע שהחלטתי שאני רוצה אותו, אני לא רוצה להקשיב לרעיונות איתו, לא רוצה לעקוב אחריו יותר, אני עד לרעיון איתו, אני לא פותח שום דבר שלו, אז לפחות לכמה שבועות שלך, שלפני, מאז שקבענו, לא שמעתי שום דבר שלך, אחרי זה אני אחזור להיות עוקב נלהב, אבל אני באמת חייב כאילו לבוא כמה שיותר נקי, מה שנקרא להפוך אבנים ברעיון, ומה שיצא יצא, ואני חושב שזאת חלק מהאומנות, שלפחות והיצירה שאני מביא לשולחן. זהו, אז לא יודע אם זה טוב, לא טוב, יש כאלה שאולי אוהבים יותר מסודר, אבל זה...
בוא נסמוך על החיבור בינינו ועל הקשר שלנו למה שקורה.
לגמרי, לגמרי. אז טוב, תראי, אנחנו מדברים אמנם בקונטקסט של עוברים לקדמת הבמה, ובכלל אני מביא כל פעם אנשים שעברו דרך, אנשים שנמצאים בקדמת הבמה של חייהם האישיים או העסקיים, וזה אנשים שבגדול אני רוצה להביא, שיתנו השראה, מוטיבציה, ואיתך יש כמה דברים שאני רוצה ככה לדבר עליהם. אחד, זה נושא, ונראה לי נשאיר את זה עוד מעט לככה להמשך, זה נושא של דיוק ואיך אני בונה את הקהל או מוצא את הקהל שלי, אבל אחד הדברים שגם דיברנו קצת בכנס, זה הנושא של איך אני נשאר בחדוות יצירה, ממשיך לאורך זמן, כי את המון זמן בתעשייה הזאת של הרצאות, סדנאות, זה דבר מאוד מאוד מתיש לפעמים. אתה כל הזמן צריך לשמר את השם שלך, להיות... באים אנשים חדשים, הולכים אנשים, באים אנשים, דיברתי על זה גם עם לירון מור, איך אנשים כל הזמן ממציאים את זה, ועם יעל גלאזר גם דיברתי על זה. וכאילו, באיזשהו שלב, אתה אומר, חלס, מה, אני יכול כל הזמן להיות שם ולהמשיך, keep on going, אז בואי, א', תשתפי טיפ-טיפה על עצמך, על העבר שלך, איך הגעת בכלל לעולם הזה של כתיבה שיווקית, ובכלל להיות בהרצאות סדנאות, ואיך את משמרת את היכולת הזאת לאורך זמן.
אוקיי, אז כן, אני אתחיל, זה קשור לאיך התחלתי וזה, אני אתחיל דווקא באמת בשם של העסק שלך, הפודקאסט שלך, עוברים מקדמת הבמה. וכשאמרת לי את זה, אז ככה, קודם רשמתי לעצמי מחשבה, ואמרתי, זה מאוד מתאים, כי המון אנשים חושבים שהמושג קדמת הבמה, הרבה פעמים מתייחסים לזה מילולית, זאת אומרת, אני אעלה על במה מסוימת, ואני אעמוד מול קהל, ואני חושבת שקדמת במה זה תודעה. תודעה במובן הזה שאני לא באתי לעולם הזה סתם, אני כל אחד, כן? לא רק אני, כן? תודעה שאומרת, אם תקראו לזה בורא עולם, שפע, יקום, מה שתרצו, בסדר? אם אלוהים שם אותי בעולם הזה, עם כישורים כאלה ואחרים, זאת אומרת שיש לי שליחות, יש לי ייעוד. ולהיות בקדמת הבמה זה להגיד כן לייעוד הזה. אוקיי? זה להפסיק להדוף אותו. הרבה פעמים אנחנו הודפים אותו, את הייעוד. אני אקדים ואני אומר, כל מה שאני אגיד פה על האופי האנושי שלנו, הוא לא שיפוטי ערכי במובן אנחנו טובים או רעים, אלא הוא התבוננות על נפש האדם, הנפש שאנחנו, ממקום מאוד, מאוד, התבוננות לא שיפוטית, מאוד חומל. ואגב, אני תמיד אומרת ששואלים אותי איך נהיית אשת שיווק טובה, כי לא הייתי בתחילת דרכי, אוקיי? נהייתי אשת שיווק טובה דווקא בזכות לימודי פנימיות התורה שאני לומדת שנים, שלימודי פנימיות התורה בנו אצלי את היכולת להתבונן באופי האדם, בטבע האנושי שאנחנו, ובעיקר בעצמי, כי אם אנחנו לא חומלים על עצמנו, לא נוכל לחמול על אף אחד אחר, להתבונן באופי האנושי, בעיניים שמבינות שככה אנחנו בנויים. אוקיי?
את לומדת ימימה? למדת ימימה?
כן, אני לומדת ימימה, כן. והיכולת התבוננות הזו, היא מייצרת איזה ריכוך, וזה יכול להתבונן על זה אצלי, ואז אצל אחרים, ומתוך זה אפשר לשווק ממקום אותנטי, אפקטיבי, אבל לא מתנסה ולא מניפולטיבי, וזה בזכות הדבר הזה. אבל פתחתי רגע שביל משנה, לא סתם, כדי לחזור אליו. אז כשאמרתי שקדמת הבמה זו תודעה, זה בעצם להגיד כן לייעוד, ופה אני אגיד את המשהו שבגללו פתחתי את הרגע, את הסייג שאומר, זה לא מאמירה ממקום של שליליות. הרבה פעמים אנחנו הודפים את הייעוד שלנו, בגלל שאנחנו מספרים לעצמנו סיפורים של ענווה, או צניעות יתר, זה סיפורים. או
יש גם המון פחדים.
אנחנו עושים דאונגרנדינג לעצמנו.
כן.
כשהשורש של כל זה הוא פחד.
כן.
אבל פחד, ואני אמרתי את זה, לא זוכר באיזה פרק, פחד הוא דבר מתוחכם. אם הוא בא מולנו ואומר, אני פחד, אז קל לנו, יותר קל להגיד, סליחה, אני לא רוצה לפחד. אז פחד עושה עלינו מניפולציות, הוא מתחפש לערכים מאוד נעלים. זה לא ראוי שאת תתפסי את כל מרכז הבמה, זה לא, הפחד מתחפש לזיוף תדמיתי שמבלבל אותנו.
וואו, איזה תובנה מדהימה, ממש. זאת אומרת, המון פעמים זה יבוא, מה, אתה לא צריך את כל הכסף הזה, זה בא לחשבון אחרים.
בדיוק.
ובעצם זה התחפשות של הפחד.
בדיוק, כי הפחד אומר, אם אני אבוא אליי ישיר, אני אגיד אני שלום, אני הפחד שלך, אז היא איכשהו תדע, אולי לא בקלות, אבל היא תדע מול מה היא עומדת, והיא תמצא פתרונות לזה. אז כן. אני אתחכם למשהו נעלה יותר, למשהו ערכי, חברתי, לא יודעת מה, צניעות, למה מיד שתמדי על הבמה בביטחון, כל זה, ואז ככה אני מבלבל אותה, זה מה שהפחד אומר.
וואו, נתת לי דיוק עכשיו, אני רוצה להגיד לך תודה, כי היום יש לי בערב, אני מעביר קורסי NLP לעסקים, אז היום יש לי שיעור על כל מיני קולות פנימיים וחלקים בתוכנו, אז אני אדבר גם על הפחד הזה, שהוא חלק.
מדהים, איזה יופי.
שמסתתר.
איזה יופי. אז תחפש שם תמיד במחסן של התדמית, הרבה פעמים זה תחפושות של פחד. והתודעה שאני אומרת להיות בקדמת הבמה, זה להגיד, אם נבראתי ואין מקריות בעולם, וכל אחד אומר נבראתי עם הכישורים האלה והאלה, עם הרצונות האלה והאלה, אז זה אומר שיש לי כאן ייעוד מסוים, שליחות מסוימת. ולהיות בקדמת הבמה זה לקחת השליחות הזו בשתי ידיים, ולהסכים, קודם כל להכיר בה, ושתיים, להסכים לומר אותה, זאת אומרת, לחיות אותה, בסדר? לחיות אותה.
כן.
בידיעה ברורה, וזה המקום הקשה, שהעובדה שאני פועל או פועלת בשליחות, זה לא אומר שכל העולם יאהב אותי. זאת אומרת, זה לא מגן עלינו מביקורות, זה לא מגן עלינו מאנשים שהתחברו יותר או התחברו פחות. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אם אני בייעוד, או אני בשליחות, או אני בזה, אז למה לא כולם אוהבים את התוכן? או למה מישהו לא הבין נכון את הפוסט הזה ומגיב ככה? יש איזה אלבון בשם השליחות.
כן.
והאלבון הזה בא לקרר אותנו. ואני אומרת, להיות בקדמת הבמה בתודעה הזו, זה להסכים שהעובדה שאני בשליחות, אוקיי? זה לא אומר שהעולם עכשיו עומד מלכת ומוחא לי כפיים. זה לא אומר, הכל מתרחש.
זאת מה זה מזכיר לי?
כן.
פעם הלכתי להתנדב באיזה ארגון, ואני מגיע לארגון, והייתי בטוח, הלכתי להתנדב עם ילדים, ואיתם אני יוצא לכל מיני מקומות, לבתי אבות, לכל מיני כאלה, היה לנו כל מיני דברים, והייתי בטוח שהארגון, מה זה יחבק אותי, ויעוף עליי, וימחאו לי כפיים, ואני בא, ואני כאילו, כאילו אני בעבודה, יאללה, תיכנס, לך לשם, לך לפה, ואני אומר, מה זה? בואו נתנו לי כבוד, אני בהתנדבות פה, סתם, קיבלתי.
דוגמה מעולה.
כן.
דוגמה מעולה, כי גם
וממש שאלתי את עצמי, שאלתי את עצמי שאלה, רגע, אבל אם אתה מתנדב, אני לא אמור לקבל כבוד, ואז אמרתי, רגע, אולי תירגע שנייה, אתה פה בשביל לעזור לאנשים אחרים, אתה לא האישו.
כן.
זה היה קטע ממש, שנפל לי איזה הסימון שם, בהתחלה נעלבתי, אבל אחרי זה כאילו, מה אתה עכשיו זה?
אנחנו נורא נעלבים, כאילו, תנו לי כבוד, סליחה, אני באה להציל את העולם, איפה הכבוד שמגיע לי?
בדיוק.
ואני חושבת שהסיטואציות הללו באות להזכיר לנו שאני לא העניין, השליחות היא העניין.
כן.
אני, כל אחד, אנחנו לא העניין, השליחות היא העניין. והכבוד הזה, זה קודם כל, הנה, כשאמרתי קודם שזה, הלמידה עזרה לי לקבל את הטבע האנושי. אנחנו תמיד נרצה כבוד. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו תמיד נהיה במקום הדואלי הזה. הנפש שלנו היא דואלית. יש בה נפש ארצית, כמו שקוראים לזה בפניות התורה, ונפש אלית נעלה יותר. אוקיי? אם נחכה ליום שבו נפעל רק מהנפש האלית, רק מהמקום אני לא צריך כבוד, אני לא צריך זה, אם נחכה ליום שבו נהיה רק מחוברים למקום הנעלה שבנו, אז כנראה לא נעשה שום דבר.
כן.
ולהיות בקדמת הבמה זה הסכמה לפעול מהמקום שקוראים לו חלקיות, החלקיות שבנו. אבל המקום החלקי הזה אומר כן, אני מורכבת מאור וצל. אור וצל משמשים בערבוביה. אוקיי? ואני לא רבה עם הצל, אני פשוט מתעסקת בלהפיץ אור, אבל יש בי צל כמו בכל בן אדם. כן. יש בנו את האגו שרוצה כבוד ורוצה את זה ורוצה את זה, כאילו המניעים היותר נמוכים לעשייה. כן. הם שם, אני אגלה לכם סוד, הם תמיד יהיו שם, אוקיי? ולפעמים הצדקנות יתר של הנפש שלנו, של אני חייבת לפעול רק ממקום של מניע גבוה הנפש העלית, הוא, ספוילר, הוא עוד... עוד טכניקה של הפחד שמתחפש לאיזה מוסריות נעלה. אני פוחדת לפעול, אז מה הפחד? הוא מתחפש הפעם לתשמעי, תפעלי רק שתהיה נקייה מאגו, רק שתהיה נקייה, רק מהמקום הנעלה הזה. כשאת פועלת מהמקום שרוצה את הכסף, את ההכרה, את האגו, זה לא בסדר, זה עוד תחפושת ממחסן התחפושות של הפחד.
וואו, הפחד הזה הוא חכם, אה?
חכם מאוד.
חתיכת חכם.
לקבל את עצמנו כאור וצל משמשים בערבוביה, ויש לנו את שני הכוחות הללו, שפועלים תמיד בתוכנו, ולכן אנחנו לא רבים עם הכוח הכביכול במרכאות הנמוך, אוקיי? כי בממדים הרוחניים העליונים אין נמוך וגבוה, אבל בחלוקה שלנו, תמיד קיימים שני המקומות הללו, ולהיות בקדמת הבמה זה להסכים לפעול יחד עם שני המקומות הללו. כן, האגו שלי רוצה כבוד, בסדר. יכול להיות שבזכות זה שהאגו שלי רוצה כבוד, הוא בעד בי מהמיטה וגרם לי ללכת להתנדב באיזשהו מקום.
כן,
אז יכול מאוד להיות. זה כוח מניע חזק, אוקיי? המרכבה לשליחות. אז זה מעולה, אז אין עם זה... ולכן התודה של קדמת הבמה, זה, אני אעשה פרפרז על משפט של ימימה, זכותכם, אני מדבר ברבים, זכותכם לקיום נמצאת, ורק אתם תיקחו אותה. הזכות שלכם לקיום, אבל זה לא הקיום ההישרדותי, קורת גג, לאכול וזה, אלא לקיום מהותי, לקיום משמעותי. זכותכם לקיום משמעותי, הזכות הזאת נמצאת, נולדתם איתה, היא קיימת.
אז אני רוצה להקשות עלייך קצת, בסדר? כן. קודם כל אני אשאל אותך שאלה כזאת, מתי פחות או יותר הגעת לרמת התודעה שקיימת אצלך היום? האם זה משהו שהוא כבר מלווה אותך 15-20 שנה, או זה בחמש שנים האחרונות, שנתיים האחרונות? אני כאילו מנסה להבין איפה בציר הזמן שלך, אוקיי. הגעת למקום התודעתי הדי טוב הזה, אפשר להגיד, ותמיד אנחנו מתפתחים, ותמיד אנחנו נראה את זה, אחרי זה גם נסתכל אחורה, וזה עוד, אבל זה גם שאלה ששאלתי את לירון מור איפשהו, שדיברנו הרבה על תודעה, מתי בדרך זה מתהפך? כאילו...
אוקיי, אז קודם כל, למען שלום נפשי, שאני מדגישה פה, מודיע כמו שאומרים בטלוויזיה, המציג אינו שחקן או אינו שוטר, גם לי יש שתי הנפשות הללו, וגם גם אני צורחת מול הטלוויזיה והכל, כאילו שזה לא ייראה, כאילו אני כבר עברתי לצד השני של ההערה, והגעת, אין דבר כזה הגעה בהתפתחות אישית, אני חושבת שיש, זה כל הזמן התפתחות.
לגמרי. זה עבודה גם של תחזוק, גם חייבים לתחזק את מה שקיים, בוא לא נשכח גם את זה.
תכף אני אחזור לתחזוק, אני אפתיע אותך שמה.
אוקיי.
אבל אני אחזור לנקודה שאתה אומר מתי זה התחיל, ואני אכניס פה לשיחה שלנו מושג נוסף, אוקיי? שאני קוראת לו ייאוש מהותי, אוקיי? אז אם אתה שואל איך אומר מתי התחילה הדרך הזו של השינוי, אני יכולה להגיד שנקרא לזה אפילו ברמה העסקית, לפני משהו כמו 10, נדמה לי, שאני יצאתי לדרך עם העסק שלי, 10.
זה הכל?
כן.
זה מרגיש כאילו כבר איזה...
2010.
כאילו זה 20 שנה את כבר קיימת ב... וואו.
ואני אגיד בדיוק מה קרה, ואני רוצה להאמין שזה יעזור ללא מעט מאזינים ומאזינות. אני הייתי בנקודה ש... יצאתי ממשרדי פרסום, הייתי שכירה, ועם הצלחה כשכירה, ויצאתי לחוצה, ואמרתי, אני זהו, אני עכשיו רוצה לבד, ואני פתחתי את העסק, והייתי בטוחה שיצבעו על הדלתות, וכזה יהיה טירוף.
כן.
וראיתי שאני יורקת דם, שאני שקופה, ממש זוכרת התחושה הזאת של שקופה.
וואו.
וזה הטריף אותי, הפער בין הידיעה הפנימית של היכולות שלי, לבין איך שזה בא לידי ביטוי בחוץ, שאני ממש ממש שקופה. ואפילו שכרתי מקום פיזי, אוקיי, קראתי לו החממה, שכרתי מקום פיזי עם המון המון כסף, וישבתי שם בודדה ולבד, ואף אחד כאילו, בקושי נרשמים לסדנאות, והיה עולה לי הלידים, לא ידעתי אז שקוראים לזה אפילו לידים,
כן.
שיחות קרות כאלה, אנשים שלא מכירים אותי, והייתי שעה וחצי בטלפון, חופרת להם, שאני, למה כדאי להם להירשם לאיזה קורס קופי שלי, וכמובן, בקושי צריכתי להרים קבוצה של 4 אנשים, אמיתי לגמרי.
וואו.
וממש הייתי על סף שבירה. לא על סף, הייתי בשבירה.
וואו.
והוצאתי גם המון המון כספים על כל מיני ניסיונות, או כל מיני, זה לא הייעוצים, זה לא אנשים, לא בסדר, כל מיני דרכים שלא צלחו. ובשלב מסוים אפילו הגעתי למצב שאני מסתירה מבני ביתי, את כמות הכספים האמיתית שהוצאתי, כי כבר לא רציתי להצטייר ביניהם כלוזרית וכאילו יאללה.
וואו.
בסדר, את מוכשרת, אבל לא נולדת להיות בעלת עסק. תהי שכירה, מה רע? לא יכולתי לעמוד בזה. וזה הייאוש המהותי. יש משהו בייאוש, בנקודה מסוימת ביום, שהוא הופך להיות מהותי, כי הוא מקלף אותך מכל הלא נעים, מכל התדמיות, מכל הדברים, כל מה ששנים אתה מנסה לעשות באיזה תהליכים ומדריכים וכל מיני אנשים, מגיע וחד ייאוש שמרסק אותך לקרקע, ופשוט מפשיט אותך מהכל, וזה המקום הכי טוב שיכול לקרות לך. אין לך מה להפסיד.
אפרופו קורונה, זה מה שקרה להמון אנשים בתקופה הזאת.
אין מה להפסיד.
מאבדים צלם של מי שהם היו.
לטוב אני אומרת, אין מה להפסיד.
לטוב, לטוב.
התבזיתי, אף אחד לא מצפה ממני לכלום. כולם חושבים שאני סתם שורפת כספים, אני הבדיחה של המשפחה, אני הזה, אני פה. כאילו, הייאוש, גם שום דבר לא הולך. ומה שקרה לי בנקודת, בדיעבד אני יכולתי להבין את זה.
ברור.
ייאוש המהותי, זה ששאלת על תשוקה וחדוות יצירה, תראה הכל מתחבר, זה שבנקודה הזאת של הייאוש המהותי, פתאום הקשבתי רגע לכל בתוכי, שהוא כנראה היה שם כל הזמן, רק מרוב שניסיתי לעשות את הדברים כמו שצפוי ומצפים ורוצים וצריך, הכל הזה היה חנוק. ובייאוש המהותי, כאילו, אני נשארתי בלי כלום. ממש, כאילו, בתחושה של, ישבתי שם בחדר הזה ששכרתי בחממה הזו, כבר פיניתי משם את הרהיטים, כאילו, ובכל זה של הייאוש המהותי, יכולתי לראשונה לשאול את עצמי, רגע, איך אני רוצה לעשות את זה? איך אני רוצה לעשות את זה? אין לי מה להפסיד, ניסיתי הכל.
את זוכרת את היום הזה, כאילו, את ממש...
לגמרי, לגמרי, וואו. לגמרי, יושבת שם, ואני זוכרת את זה לגמרי, כי זה היה מלווה אפילו במשהו, ואז לקחתי, אמרתי לעצמי, אוקיי, טוב, זה תהליך, זה כאילו, לקחתי, אמרתי, זה ייעוץ אחרון, אמרו לי, כנסי לפייסבוק, 2011 כזה, סוף 2010, זה פייסבוק עוד לא היה כמו היום, אתה יודע,
אמרו
לי, שם אולי יש לקוחות וזה, אמרתי, טוב, אני אכנס לפייסבוק, אני אקח איזה הדרכה ממישהו שיכנס לפייסבוק, שילמתי המון כסף, ולא מצאת לגנאי על הבן אדם הזה, זה אני אומרת, בתחושה איפה שהייתי.
כן, ברור.
הדרכה על פייסבוק, והוא גם עשה לי הדרכה על דיבור באימייל, שזה היה תחילת הדרך, כאילו. ואז הוא אמר לי דבר כזה, צריך לוגו לדף פייסבוק, צריך שם, ואגב, אני פותח לך פה בדיבור, אני פותח לך זה, קחי בחשבון שממחר אנשים צריכים לקבל אימייל. עכשיו, מי היה רשום למה שהוא פתח לו? אף אחד שמכיר אותי. הוא נרשם, אמא שלי נרשמה, שתי מיני משפחה שהכרחתי אותם להירשם, כאילו זה בערך העניין, ודה פייסבוק ולוגו. ואני ישבתי, אמרתי, אין לי כסף למעצבת, שתעשה לי לוגו. ואני יושבת ונוברת באתרים, ועכשיו אני וויזואליזציה, זה שם, כאילו אין קשר. אני, כמה שאני טובה בתוכן, אני גרועה בעיצוב, ממש.
וואו,
לא מבינה.
מה את אומרת, איזה קטע?
לא מבינה. והוא רוצה לוגו, אין לי תקציב למעצבת, אני לא יודעת, לא היה כאן ואז ב-2011, כאילו, או שהיה ולא יודעת, זה קיים, כן?
כן, כן.
ואז נכנסתי, אם אתה שואל על נקודה, לאתר תמונות, פוטוליה קראו לזה. אני עד היום זוכרת, היום הם נקנו על ידי שאטרסטוק, נדמה לי משהו כזה.
אוקיי.
וסתם דברתי בתמונות שעולות $1.50 כזה, ונתקלתי על תמונה שתפסה אותי. ואני זוכרת את הדיאלוג הפנימי שלי מול זה. אהבתי בה משהו, לא יודעת מה. היא הייתה משהו שסימל משהו שאני אוהבת. ואני יושבת מול זה ואני אומרת, אבל רוזין, זה... ואם זה לא לוגו טוב, את לא מעצבת, את לא יודעת מה זה אומר התמונה הזאת, מה זה פה, מה זה שם, ואני זוכרת את הריב בתוכי, ממש וואו. את הריב בתוכי, בין זאת שמאוהבת בתמונה הזו, אוקיי, לבין זאת שלא מבינה בכלל בעיצוב, ואז הייאוש המהותי, זה הנקודה הזאת שאמר לי, אמרתי לעצמי, ככה, בצרכות מול המחשב. סתמי כבר. את אוהבת את התמונה? מה אכפת לך מה המשמעות שלה מבחינה עיצובית? מה אכפת לך? מה אכפת לך? את אוהבת את התמונה הזו?
וואו, איזה... יש לי צמרמורת עכשיו, אני חייב להגיד לך, כי הנקודה הזאת...
זה היה הלוגו שלי שנים רבות.
זה נקודה כל כך, כאילו, אני רוצה שאנשים מרגע יבינו את הרגע הזה, כי אני מאמין שיש הרבה אנשים שהגיעו כבר לרגע הזה, ואם לא, אז יכול להיות שהם יגיעו לרגע הזה, והמקום הזה של להיות כל הזמן בוויכוחים פנימיים ובשיחות מתישות,
והוויכוח הוא בין שני קולות, מה אני רוצה לבין מה מצפים ממני, מה יחשבו, מה יגידו, האם יאשרו לי את זה בחוץ שזה נכון, לא יודעת אם זה נכון, נדלקתי על לוגו בדולר וחצי, ואנשים, אז זה לא יהיה לוגו, זה קורה למשהו אחר, אבל מה הייתי, ואותו רגע זה היה כאילו זעמתי על עצמי, על עצמי זעמתי שאני שעה מול המחשב ורועדת, מהפחד שאני אקבל החלטה לא נכונה, והייאוש המהותי ברגע הזה הוא טוב, כי הוא אומר, מה זה החלטה לא נכונה, רוזין? הרי כבר, כאילו, הכל לא עבד לך. מה זה משנה החלטה לא נכונה?
כבר אין לה לרדת, זהו.
אין לה לרדת, בול. ואז חזרתי לזה שבטח דף פייסבוק, אמרתי לו, זה הלוגו. אמר לי, באמת? כאילו זה? אמרתי לו, כן. זה הלוגו בעצבים, כי לפעמים שאתה לא נעים לך, אתה עדיין לא עומד על שלך, זה יוצא בכעס, בתוקפנות החוצה.
כן.
ואמרתי לו, זה הלוגו. ואני רוצה להגיד לך שהלוגו הזה ליווה אותי שנים.
וואו.
ואנשים עפו עליו. וואו. ואני אגיד לך עוד משהו. לפני שנתיים שלוש, כשעשיתי ריענון לאתר, אמרתי, טוב, את כבר ידועה, את כבר רצינית. זה חלק מהחשבון נפש שעברתי בשנתיים האחרונות, את כבר זה. אז הצליחו לשכנע אותי לוותר, כאילו, מעצב שהוא מדהים, לא קשור לוותר על הלוגו הזה, ולעבור למשהו יותר שמתאים למוניטין שלי היום.
כן.
ואני מקבל, אני קיבלתי את ההחלטה. ובשנה האחרונה, משהו בי אמר, נע בעין, אני רוצה לחזור ללוגו הזה.
די.
בחיי, ואני עכשיו בהליכים, לאתר חדש וכל זה, אחד הדברים שברור לי שאני אקח, שוב, יכול להיות שהוא יעבור איזה
טרנספורמציה או איזה...
טרנספורמציה, כן. אבל אני רוצה לחזור לתמונה הזאת. יש בה משהו שהנפש שלי התלהבה ממנה, ולא אכפת לי שיגידו שזה מיושן, ולא אכפת לי, ולא אכפת לי את כל הדברים האלה.
כן.
אני רוצה לחזור למקום הפרוע הזה, שהיה בי ברגע הוא של היוש המהותי פרוע במובן הטוב, שכבר אני גם ככה לא מבינה, אז אני עושה את זה בדרכי. כאילו, ככה אני חושבת.
אוקיי, ואז מה קרה אחרי זה? התחלת לצאת, מה התחלת לעשות פוסטים? מה השתנה?
התחלת לעשות פוסטים, ושם, אתה יודע, זה, ברגע שנפתחת סתימה, היא נפתחת הרבה, כי גם בפוסטים אמרתי לעצמי, שוב, בגלל המקום הזה, אף אחד לא מכיר אותך, אף אחד לא יודע מי אתה, אף אחד לא זה, אף אחד לא פה. אז אמרתי, ככה בא לי לכתוב. ככה בא לי לכתוב. אני זוכרת שהראיתי לו את ה... הוא אמר, את חלכין אימיילים
למדריך
החינמי שיוצא. ואני זוכר, תמיד אני מספר את הסיפור הזה, שצריך שנרשמים למדריך החינמי, או כל מוצר חינמי, יש כפתור, נכון? אני רוצה את המוצר החינמי, נכון?
כן, כן.
והוא שאל אותי, הוא בנה לי את הדף הזה, והוא שאל אותי, מה את רוצה לכתוב על הכפתור? ואני זוכרת שהסתכלתי מה כולם מסביב כותבים, וכן שלח לי את הזה, או כן שלחי לי את המדריך החינמי, כן שלחי לי. ואני זוכרת שגם שם אני עמדתי, כי זה היה חזק בתוך עצמי, בתוך הנפש שלי, עמדתי רועדת בעצבים, אמר לי, למה את עצבנית? לא, כי לא בא לי לכתוב, תשלחי לי, תשלח לי. והוא אמר לי דבר נכון, הוא אמר, מי מכריח אותך? את רבה עם עצמך, מה את רוצה ממני? תגידי לי מה לכתוב על הכפתור, אני אכתוב.
חמוד.
ואמרתי לו, תכתוב, בת לי בזמן רוזין עם המתנה הזאת.
וואו.
ואז זה היה מאוד מאוד חריג, באמת, כי לא כתבו דברים כאלה, כתבו זה היה תחילת העידן המוצרים החינמיים, כתבו שלח לי זה, ואני רציתי לך, באת לי בזמן, ואני פחדתי כשכתבתי את זה, פחדתי כי אמרתי, ואם לא יבואו, יבינו את ההומור שלי, ואם לא יבינו שזה דחקה, ואם לא יבינו שזה, ואני זוכרת שברגע הזה, שוב המקום הזה שהוא שם אותי מקלף אותך, שאומרתי לעצמי, תקשיב רוזין, בדרך הרגילה היית שקופה, הבינו, לא הייתה לך דאגה, יבינו את ההומור שלך, לא הבינו את ההומור שלך, היית שקופה, אף אחד לא היה צריך להבין את ההומור, כי אף אחד לא היה בסביבה. כן. היית שקופה. אז עכשיו, אמרתי לעצמי, האם את מוכנה לקחת לסיכון, שיש אנשים שלא יבינו את ההומור, ולא יירשמו למדריך חינמי, אבל את תחיה בשלום עם עצמך, את תעשי את זה כמו שאת חושבת, והתשובה הייתה כן, כי עייפתי מזה שמרוב שניסיתי להיות כמו שצריך וכמו שכולם, הייתי בלתי נראית, אני, אגב, הערכה הראשונה שהוצאתי ומחרתי, ערכת דיסקים של תוכן, אוקיי, קראתי לה מבלתי נראה לבלתי רגיל. איך הפכתי את העסק שלי מבלתי נראה לבלתי רגיל. וזה היה ממש ככה.
את עושה לי צמרמורת, אני אגיד לך כזה דבר. תראי, אני בתקופה האחרונה, אני עושה עם עצמי גם איזושהי עבודה מאוד מאוד עמוקה, וכדי לנסות להבין מה מניע אותי כל כך להיות במה שאני עושה. ואני עוד רגע אציק לך על זה, כי אני רוצה לדבר על ייעוד ועל שליחות.
יאללה, קח לי שם.
ואני כאילו גיליתי שאני לא יודע למה בילדות, אבל בילדות היה משהו שאני הייתי ילד מאוד מקובל יחסית, והייתי הקול של המון אנשים שהם לא מקובלים. אני הייתי זה שאומר, חבר'ה, אז מה אם הוא לא מקובל? אני עכשיו מקבל אותו. שזה, אני לא יודע מאיפה זה נובע, אני כאילו ניסיתי לחשוב, יכול להיות שזה, יש לי אח בכור, ואח הבכור שלי הוא בן אדם שהיה בילדות שלו מאוד סגור, מאוד מופנם, ומאוד קשה לו לדבר בחברה. ואז אמרתי, אולי, והוא גדול ממני בשנתיים וחצי, ואני כאילו הרגשתי שאני צריך להיות חוצפן, חצוף, לפתוח דלתות, לשבור דלתות, העיקר לעשות לו טוב ולעזור לו. שזה היה כאילו כמו להיות אהרון למשה, נקרא לזה, ממש ככה. ולפני כמה שנים, עברתי אני בעצמי איזושהי טראומה, שהשפיע עליי ממש ממש עמוק, והרגשתי את מה שאת אומרת עכשיו, שאני שקוף. בנקודת זמן הזאת, הרגשתי שאנשים לא רואים אותי, זה היה עם איזה אירוע מאוד מאוד חווייתי, מאוד עוצמתי, והרגשתי שאנשים תוקעים לי סכין בלב, ממש, כאילו אני, והם לא רואים אותי, ואני שקוף, וזה לא הגיוני. וכאילו נפל לי הסימון לפני כמה זמן, שהשליחות שלי איפשהו זה לגרום לאנשים שיראו אותם. ובגלל זה, הרי הגעתי לכנסים, את מכירה אותי בכנסים, אבל הגעתי לכנסים די במקרה. התקופת קורונה ריסקה לי את העסק, והדבר הראשון שעלה לי בראש זה בוא נעשה כנס. זה הדבר, כן, העסק שלי נסגר, כי הייתי רק ב-100% פרונטלי, לא היה לי קורסים דיגיטליים, והיום זה מה שיושב לי בראש, שיראו אותי, שיראו אותם, שיראו אותך, שיראו את כל מי שיש לו איזשהו כישרון, בוא תן לעולם.
שיש לו מה להגיד גם, כי לכל אחד מגיע שיראו אותו, כן, כן.
לגמרי, אז זה כאילו, וואו, איזה צמרמורת. אז רגע, אז אני רק אסגור את הסיפור, אז כאילו משם התחילו אנשים להירשם אלייך ל...
כן, כן, מהמקום הזה ששחררתי והסכמתי, שאני מוכנה שלא כולם יבינו אותי, יאהבו אותי, טה-טה-טה-טה-טה, אבל אני, ואני רוצה רגע לסייג פה משהו, כי זה חשוב, כי מקשיבים לנו גם בעלי עסקים, אבל אני מוכנה לזה, אוקיי, אז הוצאתי סרטון ראשון וידאו, שכולם עשו וידאו רק מול המצלמה, אני התחפצתי למחשפה, שקורית עתידות שבעלי עסקים מקטרים.
וואי, אני זוכר את הסרטון הזה, איזה סרטונים יש לך
היום. וכאילו גם, אנשים אמרו לי, רוזין, את בטוחה, זה הייאוש המהותי, הייתי עייפה מלנסות לשחק את המשחק כמו כולם, וזה גרם לבולטות ולדבר. אני רוצה אבל רגע להגיד משהו על היצירתיות הזאת. זה חשוב לי עם בעלי עסקים. אני מקפידה, ופה אני רוצה לתת את זה כטיפ, להיות מאוד קשובה לכל היצירתי שבי, אבל אני לא שוכחת שאני עוסקת בשיווק, ושיווק זה סוג של דיאלוג ותקשורת עם קהל, ואני, אם עולה לי רעיון מטורף לראש, אוקיי, אני אשאל את עצמי, אוקיי, הוא מדהים את זה, אבל האם הוא מעביר את המסר שחשוב להעביר? אז זאת אומרת, אני לא הולכת לאיבוד לגמרי, בא לי לעשות מה שאני רוצה.
כן.
זאת אומרת, אני יודעת למצוא את נקודת האיזון, וזה חשוב לאנשים, כן להיות קשובים לקול שלכם, כן להיות אותנטיים, כן להיות במקום היצירתי, אבל תזכרו שדיאלוג שיווקי זה לא הוצאת ספר, שבו אתה צריך להיות נאמן רק לעצמך. כן. אני, תוודאו שזה עובר, ואם צריך טיפה לתת איזה עידון לרעיון, או שינוי, או לא משנה מה. זאת אומרת, זה לוקח זמן, לוקח זמן למצוא את המקום שבו אתה יודע מצד אחד לשמור על ה-DNA שלך, על הזהות שלך, על היצירתיות שלך, הדבר, ומצד שני, שזה לא יהפוך להיות מונולוג שאף אחד לא מבין אותך.
אז אם אני מבין אותך נכון, אז קודם כל תבין מה המסר המרכזי, זאת אומרת, יש לך מסר שיווקי עכשיו, אתה רוצה משהו שיקרה הרי, ואז על המסר הזה אתה צריך לבנות את מה שאתה רוצה לעשות,
אמירה מצוינת אמרת עכשיו.
עם האישיות שלך, כן. עם האישיות שלך, עם היצירתיות שלך, עם הדרך שלך, עם האותנטיות שלך, אבל אתה חייב להבין שיש פה מסר מרכזי, בכל דבר שאתה עושה עכשיו צריך לתמוך בדבר הזה בסופו של דבר.
אני רוצה לחדד מה שאמרת, כי זה בול, 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 בול. הרבה פעמים אנשים נופלים ליצירתיות שלא משרתת אותם שיווקית, ושהם מתחילים הפוך. הם מתחילים עם איזה רעיון יצירתי, ואז ששואלים אותם, אוקיי, אבל מה רצית להגיד? כאילו, המסר הופך להיות פחות חשוב. מה שחשוב כן. זה, עשיתי משהו משעשע, או מרגש, או דרמטי. ומה שאמרת זה בדיוק הסדר הנכון של הדברים. עזבו רגע יצירתיות, זה ממש טיפ, תרשמו לעצמכם. עזבו רגע את האיך. יצירתיות זה האיך אומרים את זה. תתחילו במה. מה המסר, מה אני רוצה להגיד? תכתבו לכם את זה יבש. ממש יבש, אוקיי? תתחילו במה. מה אני רוצה להגיד, מה המסר שחשוב לי להעביר, לא משנה אם זה בפוסט, בתוכן, ולא משנה מה, אחרי שזה מופיע לכם מול העיניים, עכשיו תשאלו את עצמכם, איך אני אומר את זה בדרך שלי, בסגנון שלי, בשפה שלי, לא משנה מה, אבל האיך צריך לשרת את המה, ולא להפך.
מדהים.
האיך זה יצירתיות שמשרתת את המסר.
אני גם אוסיף על זה, הרבה אנשים באים אליי לבנות הרצאה, עכשיו, זה יישמע נורא מוזר לחלק אנשים ששומעים את זה עכשיו, אז אני, אוקיי, אני נפגש איתם, אני אומר להם, אוקיי, מה מטרת ההרצאה? והם מסתכלים עליי ואומרים לי, אני לא יודע, זאת אומרת, לא חשבתי על זה. עכשיו יש לי מישהי, אתמול ישבתי איתה, פגישה ראשונה, יש לה הרצאה בכנס בינלאומי בפורטוגל בעוד חודש וחצי. אני אומר לה, אוקיי, מה מטרת ההרצאה? והיא מסתכלת עליי, בחורה חכמה ברמות על, באמת, עובדת בחברה לא יודע, מטורפת כן. כאילו, והיא מסתכלת עליי, היא אומרת, אני לא חשבתי על זה. אני מסתכל ואני אומר, וואו, אז תמיד צריך לחשוב מה התוצאה שאתה רוצה באמת, מה המסר המרכזי שאתה רוצה נכון. להוציא שם, ואז על זה לבנות את כל האיך ואת כל הבלגנים מסביב.
ממש, ממש, ממש ככה.
אז רגע, אני רק אגיד עוד דבר קטן בקשר לסיפור שלך, זה לא היה בגיל צעיר מה שקרה לך.
לא, לא.
ואת יכולה להגיד את הגיל שזה היה? זאת אומרת, את רואה...
מה, למה חשבתי פה לגילאים?
אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה אני אומר את זה. יש המון אנשים בגיל 40, 50, כאילו זה אפילו 60, שמגיעים גם לכנסים שלי, גם לקורסים, לסדנאות.
בשביל לתת השראה בעניין הזה.
ואני רוצה שאנשים יבינו שזה לא חייב להיות...
אני פרצתי עם העסק בסוף שנות ה-30 שלי.
סוף שנות ה-30, אוקיי, סבבה לגמרי. אני אגיד לך משהו, עשיתי איזו הרצאה לא מזמן לאוסטרלים, מזה שיתוף פעולה, שלח לי הודעה בחור בן 80 ומשהו, אמר לי, תשמע, החזרת לי את חדוות היצירה, אמרתי, יו, איזה כיף, איזה כיף.
אגב, שזה גם היה תסכול בשביל, כי בסוף שנות ה-30 אתה אומר, רגע, אני באה לעולם, שבו כולם צעירים, וכולם עושים, וכולם זה, וכולם כבר, זה גם היווה חלק מהאתגר ומהקושי של התדמית, לא באמת קושי אמיתי, אוקיי?
כן.
שהתדמית, כאילו מה, בגילך, עכשיו, תתחילי עם עסק חדש וזה, זה כל מי ששומע, לא משנה בני כמה אתם, באמת, זה לא משנה. היצירתיות והמקום הזה של מעיין נובע, הוא משאיר אתכם רלוונטיים, וזה כן. מה שחשוב. זה מה שחשוב, אני, את יודע מה, זה ייקח לעוד שאלה ששאלת, ושאלת אותה בשתי צורות. דיברת על איך לשמר, ואיך כן. לתחזק.
כן.
אז אני רוצה להפתיע אותך.
אוקיי.
שהאסון הכי גדול שקורה לנו בדרך, כשאנחנו מתחילים להצליח, מתחילים להצליח, ומתחיל ללכת לנו, זה שאנחנו רוצים לשמר, ואנחנו רוצים לתחזק. ואז כשמנסים לשמר ולתחזק, שם נכנסת החרדה, ושם חדוות היצירה הופכת להיות לאימת השימור. אוקיי? זאת אומרת, במקום... הרי מה יש בחדוות היצירה? מה גורם לנו להיות מעיין נובע של עשייה ויצירתיות? כשאין לנו מה לשמר, ואין לנו מה להפסיד, נכון?
נכון,
ואין
נכון.
לנו מה, אין לנו מה, אז כי ברגע, כל עוד אין לי מה להפסיד, אז אני יכולה לעשות המון דברים נורא בחירות כזאת פנימית. אבל ברגע שכאילו יצרנו מעמד, והגענו להישג מסוים, ו... מכירים אותה, לא משנה, כל אחד בהיקפיו, כן? או הלך לי קמפיין, עזוב, הצליח לי בקמפיין, או כתבתי פוסט שכולם אהבו. זה תסמונת, אתה מכיר תסמונת הדיסק הראשון בעולם המוזיקה? שזמר מוציא דיסק ראשון ואחריו הדיסק השני הוא התרסקות?
הדיסק השני הוא תמיד הדיסק הכי בעייתי.
למה? כי הדיסק השני נולד עם הר של ציפיות. אתה חייב לשחזר את ההצלחה של הדיסק הראשון. אתה לא יכול, רגע, אתה לא יכול להרשות לעצמך שהדיסק השני יהיה פחות טוב מהדיסק הראשון. כי מה אומר לנו התת מודע? זה הרי לא במודע. מה זה אומר עליך שהדיסק השני פחות טוב מהראשון? שהראשון היה מזל. אתה לא כזה מוכשר. אתה לא כזה להיט. אתה לא כזה טוב. את לא כזאת יוצרת תוכן מעולה. הלך לך במקרה הקמפיין ההוא. הצליח לך במקרה הסרטון הזה. זאת אומרת, השימור הוא בא מהמקום של התדמית, שכאילו אם הדיסק תסמונת, זה מטאפורה, הדיסק השני, אם הקמפיין השני, אם הפרק הבא, אם הדבר הבא, לא יהיה מוצלח כמו הראשון, אז כולם יגלו כמה אני זיוף. כולם יגלו כמה הראשון, ובעיקר אני אגלה. כי אני עדיין, אני כל אחד, אנחנו עדיין לא מאמינים להצלחה של הראשון, אנחנו כל הזמן חושבים שזה במקרה קרה לנו. אנחנו לא מפרגנים לעצמנו כזה, ביטחון עצמי וערך עצמי. אז יגלו שזה הלך לי במקרה.
אפקט עכשיו, המתחזה.
אתה יכול לגשת ליצירה חדשה, לא משנה אם זה דיסק, או אם זה פוסט חדש, או אם זה תוכן חדש. איך אתה יכול לגשת לדבר חדש כזה, כששבע לך עול על הכתפיים, אסור לך לפשל, אסור שזה יהיה פחות טוב, אי אפשר. זאת אומרת שהרצון לשמר, הוא סירוס. הוא מייצר חרדה. כי קודם כל אי אפשר לשמר. אם כל החיים זה תנועה, וכל החיים זה, הכל תנועה, הכל זה התחדשות, אין רגע, אתה יודע, כל רגע הוא כבראשית, אין רגע כקודמו.
כן.
אז אם הכל זה, אז מה שהיה אתמול, לטוב ולרע, אני לא יכולה לשחזר את זה היום, אני יכולה היום לבוא לרגע הזה, בדרך אחרת. בגלל זה, גם כשדיברנו בשיחה המקדימה, השיחה המתחה שיש משהו מרגש, שמרגש אותי בהחלטה שלי בשנה האחרונה, להתראיין לפודקאסטים, ואני מכבדת את הקהל, אני באה מוכנה, אבל אני לא רוצה לבוא אפויה, כי אני רוצה להשאיר משהו לגילוי של הרגע, כי זה מחזיר לי את חדוות היצירה. אני רוצה להשאיר משהו למה שקורה בינינו, בזמן אמת, ולסמוך על זה, שאם אנחנו בשיחה אמיתית וכנה, לסמוך על זה לא שאני אצא הכי חכמה, לא שאני אצליח עם אבריקה, לסמוך על זה שמה שאני צריכה להגיד, יאמר. אני לא יודעת מהו, אבל הוא יאמר, וזה לכל אחד ככה. אז הרצון לשמר הוא הדבר הכי מסרס בעשייה, הוא הכי מייצר חרדה, כי אני לא מצליח, והוא הכי גורם לאי עשייה. אני אגיד שוב, הרצון לשמר גורם לאחי סיטואציות של אי עשייה, כי זה עוד לא ברמה של ההוא, אז אני לא אצא עם זה. זה כן. עוד לא ברמה של התוכן הקודם שלי. עוד לא, כאילו, הדבר הזה מייצר פרפקציוניזם מסרס.
אם אני זוכר נכון, נראה לי שזה היה להקת קווין, שהם הוציאו, הכל הלך להם, הכל עבד להם, ואז הם אמרו, אוקיי, אנחנו, אי אפשר כבר להיות יותר טובים מזה, עכשיו אנחנו צריכים להוציא עוד תקליט, אז מה הם עשו? הם עשו את רפסודיה בוהמית, ואמרו, בוא נעשה הקלטה של דיסק, של תקליט, שאף אחד לא יאהב. זה היה המטרה שלהם, שאף אחד לא יאהב.
מדהים, מדהים.
ואז זה קיבל פתאום בום, זה היה הצלחה מסחרת, כאילו מטורפת, אמרו, איך זה הגיוני, כאילו, עשינו פה כל מיני דברים מעולם ה... לא יודע מה, אני כבר לא זוכר איזה עולמות, הם חיבו שם של מוזיקה, שכולם אמרו להם, חבר'ה, אתם גנובים לגמרי.
מדהים, מדהים.
וזה עבד להם פשוט מטורף. אז קטע.
אני אוסיף על זה משפט ברשותך. שיתפתי אותך קצת קודם, אתה יודע מה שעבר עליי, בכל זאת זה חשבון נפש בשנתיים האחרונות, ואחד הדברים שהבנתי, שמה שהוריד אותי, כאילו, כלפי חוץ לא ראו את זה מבחינת המוניטין וזה, אבל אני הייתי שחוקה וגמורה, מה שקרה לזה שמצאתי את עצמי, בניסיון לשמר, ברצון לשמר את המוניטין שלי, את הזה שלי, ואיבדתי שם את החשק שהיה לי הטבעי שלי, של לקום ולייצר תוכן ולעשות את הדברים שאני מאמינה, ולשווק מתוך אהבה, משהו זה, והייתי צריכה בשנה האחרונה להחזיר לעצמי את המקום החדוותי הזה, אוקיי, שבו, וואלה, כאילו, ואגב, זה יותר קשה כשמכירים אותך לעשות את זה, מאשר כשלא מכירים אותך. אבל זה בדיוק המבחנים שלנו, או המקום הזה של, ופה אני אתן טיפ על איך לעשות את זה. כי כשמסכימים להיות במקום הזה, מרגישים, ואני יכולה להעיד ממש ממני, כשאני במקום הזה, מחוברת למקום הזה, אני מרגישה, לפעמים זו תחושה מפחידה אפילו, מרוב שהיא טובה, אני מרגישה שהמעיין יצירתיות שלי הוא נובע והוא בלתי נגמר. הוא בלתי נגמר. אבל
מדהים.
איך זה קורה בנקודה הזו? וזה קשור גם לתחילת השיחה שלנו עם קדמת הבמה. כשאנחנו זוכרים שאנחנו לא העניין, אלא השליחות היא העניין. וכל פעם שאנחנו נופלים למקום של הלשמר, של הזה, להזכיר לעצמנו, אני לא הנושא פה. אני זוכרת שבתחילת הלימודים שלי בימימה, שאלתי את המורה שלי, תן לי סיבה למה, מה, מה, מה טוב יקרה לי מהלימוד הזה? מה טוב יצא לי? אז הוא אמר, אני אגיד לך משהו שעכשיו ישמע לך אלבון, אבל כשתביני אותו, תביני כמה זו ברכה. אמר לי, בעקבות הלימוד, את תתחברי סוף סוף לתודה ואת תביני שאת לא מעניינת אף אחד. הוא אמר לי, עכשיו זה אלבון, נכון? אנחנו באים בתחילת תהליך התפתחות אישית, האגו שלנו מפה להודעה חדשה, הוא לא נעלם אף פעם, אבל בוא נאמר, הגעתי מוח הדגו, תפס כמה כיסאות בכיתה. את לא מעניינת אף אחד. הוא אמר לי, אני יודע שעכשיו זה נשמע לך אלבון. כי את רוצה מה זה? יש לי מה להגיד לעולם, אני מעניינת וזה. אמר, בלימוד את תתחילי להבין מה זה אומר, את לא מעניינת אף אחד, ואז את תתחילי להבין כמה זה משחרר. ונחבר את זה לעולם שלך. אנשים שעולים לבמה, להרצאה שלהם או לדבר הזה, למה הם רועדים? למה הם מתרגשים? למה הם פחדים לבלוע מילים? למה הפה שלהם מתייבש? למה הכל רועד להם? למה הם פחדים לעשות?
הפוקוס עליהם.
כי הפוקוס עלינו. אוקיי? אני מרכז העולם, אני מעניין. עכשיו, תאר לך שבן אדם עולה לבמה, ואומר, אני כמו השליח של הפיצה. השליח של הפיצה, שהוא מביא לך את הפיצה, הוא מתרגש? הוא רועד?
לא.
לא? הוא רועד?
הוא כלי, הוא בא להעביר.
הוא ביום, הוא בא, הוא אומר לעצמו, וואי, 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 משפחת רוזנבלום, רוזנבלום, או לא משנה מה, לא יאהבו את הפיצה, הלך עליי. האם הוא עסוק בחרדות שלא יאהבו את הפיצה? לא. השליח של הפיצה, הוא יודע ש... ואני אגיד את זה רגע, כי אפשר להבין את זה שלילי, אני רוצה שיבין את זה חיובי, יודע שהוא לא ייצר את הפיצה, נכון? הוא במרכאות רק שליח, התפקיד שלו הוא תפקיד מאוד חשוב, להעביר את הפיצה חמה ובזמן, אבל כל הנטל של התדמית, וואו, יעלבו, יאהבו, לא יאהבו, יגידו לי מה, אין לו את זה, כי הוא לא בא למפעל, הוא לא בא לפיצריה.
כן.
שאנחנו זוכרים שאנחנו רק במרכאות, כי זה תפקיד גדול, אז לכן אני אומר מרכאות, רק שליחים, במובן הטוב של המילה, שמי שמייצר מטאפורית את הפיצה שאנחנו מביאים לעולם, זה בורא עולם, המהות, הקיום, השפע, לא משנה מה. אנחנו רק כלי, אנחנו רק צינור. אני לא היצרנית באמת של התוכן, אני כמו כולנו, אנחנו מקבלים את זה.
כן.
ברגע שאנחנו בתודעה של שליח, הרבה מהחרדת במה ושימור, השליח, האם הוא בחרדת שימור, אני מביא עכשיו למשפחה הזו 5 פיצות, היא גמורה פיצות, לא, זה לא מטריד אותו, כי הוא יודע שיש מי שדואג לזה, שכל הזמן ייצרו פיצות חדשות.
כן.
אז אתם לא מעניינים אף אחד, זה ברכה, זה לא כללה. זה לעלות לבמה פיזית וגם מטאפורית, לקחת את זכותכם, לעשות את השליחות שלכם ואיזה שלכם, ממקום שקיבלתם תפקיד ענק. אתם השליח, זה תפקיד ענק, אתם השליחים. אבל אתם לא בעלי המפעל, ואיזה כיף. זה לא אומר שזה מוריד מכם אחריות לעשות את השליחות שלכם במיטבכם, אבל זה מוריד המון את הפרפקציוניזם, את החרדות, את ה... אתה יודע, ברגע שאנחנו מסכימים להגיד, זה לא בזכותי, אלא זה משהו גדול ממני שעושה עבורי את הדבר הזה, אז כשאני משחררת את כשאני משחרר את המקום הזה, שאומר, זה בזכותי, שהאגו משתחרר, זה בזכותי, משתחרר עוד משהו. אני גם לא אומר את זה באשמתי. מי שאומר זה בזכותי, הוא גם חי עם זה באשמתי.
כן.
זאת אומרת, כשהולך לו זה בזכותו, אבל כשחלילה לא הולך, זה באשמתו. וזה מסע מאוד מאוד כבד על הכתפיים. ברגע שאני מסכימה להיות שליחה, ולהגיד, זה לא בזכותי, ברור שהאגו תמיד רוצה קרדיט, זה בסדר, הוא יקבל את הקרדיט שלו, אבל ברגע שעושים את העבודה הזאת, כשליחים, שבה אנחנו מסכימים להגיד, זה לא בזכותי, אנחנו מגלים שהרבה יותר קל להגיד כשלא הולך משהו, גם להגיד זה גם לא באשמתי.
כן.
כי זה עסקת חבילה.
אוקיי, אבל אני עכשיו רוצה לקחת אותך אבל לעוד צעד אחד קדימה, תראי. אני רוצה שנדבר שנייה על השליחות ועל הייעוד. דיברת על פחדים. אנחנו הרי בסופו של דבר אנשים שאילפו אותם. אנחנו יצורים שהגיעו לעולם. נכון. מגיל אפס, מאלפים אותנו בתובנות מסוימות ותפיסות, אמונות, בוא תלמד, תעשה תואר, יהיה לך כבוד, יהיה לך עבודה רצינית, ובטח ובטח על העידן של שנות ה-70, 80, 90, זאת הייתה החשיבה.
כן.
ואז אנשים מגיעים, הם עכשיו, כמו שאת היית באיזה חברה, באיזה ארגון, מרוויחים את ה-20-30, את ה-15, את הבייסיק בשביל להקים משפחה, ואז באים אנשים כמונו ואומרים להם, יאללה אחי, תתעורר לשליחות שלך, כי הוא כבר לא מסופק בעבודה, הוא לא נהנה, הוא מרגיש שזה נטל, אבל זה מה שמשמר לו את המשפחה, זה מה שמחזיק לו בית.
ואי אפשר לזלזל בזה.
ואי אפשר לזלזל בזה, בטח בעידן של ימינו, את יודעת, פגשתי בקורונה איזה מישהי, התחילה לעבוד בסופר, מישהי שהיה לה גם עסק שליוותה אנשים וזה, ואמרתי לה, מה קורה? היא אומרת לי, תשמע, אין לי אנשים בקליניקה, אני עובדת בסופר, לא מעניין, אני רוצה להחזיק את הבית שלי. ואמרתי לה, כל הכבוד לך, זה באמת לא מובן מאליו לעשות את הצעד הזה. ואז באים אנשים כמונו ואומרים, אח שלי, תמצא את הייעוד שלך, תמצא את השליחות, הפחד מסתתר, תנקה, תזיז. איך עושים את זה? איך עושים את זה?
יכול להיות שלא תאהב את התשובה שלי. יכול שלא תאהב את התשובה.
אוקיי. איך מוצאים את זה בכלל? איך יודעים בכלל מה זה אפילו? בוא, אני עוד איכשהו, כאילו, גיליתי את זה, יחצי במקרה אגב, אבל לא כולם מגלים את זה.
אוקיי. אני לא מאמינה לנער אנשים ולהגיד להם בואו תמציאו את השליחות שלכם.
אוקיי.
אני לא מאמינה להוציא מישהו בכוח לדרך שהוא הבחירה של אדם, ולא משנה ממה היא נובעת.
אני מסכים איתך, אגב.
רק שבאים לבקש מהן עזרה, אבל אני אגיד חלק ב' של התשובה. והרבה פעמים בעולם ההתפתחות האישית או בעולם הסיוע לעסקים, הרבה פעמים חושבים שהשליחות, לוקחים את זה למקום משובש, שהבן אדם חייב לעזוב את היות השכיר, הוא חייב לעמוד על במה, הוא חייב לפתוח, יש איזו הילה שבנו, שזה שליחות, זה ייעוד.
כן.
ואני אומרת לא, השליחות היא בכל רגע. בן אדם יכול להיות שכיר בחברה, ולחיות שם את השליחות שלו. לא כולם צריכים ללכת בשטנט של לעזוב הכל, ולהקים עסק, או לעלות על במה, או לספר את הסיפור שלהם, או זה. יש
שומר. אני עד כה מסכים איתך לחלוטין, אגב.
יש שומר, שאני זוכרת שהייתי באה לאיזה בניין, לא זוכרת של איזה חברה, והשומר הזה לא משנה כמה פעמים אנשים נכנסים, הוא תמיד חייך והיה אומר למי שנכנס ויוצא, שהשמש היום תזרח במיוחד בשבילך, משהו כזה.
חמוד.
עכשיו אתה יכול להגיד, שומר מה הוא חי את השליחות שלו, אבל בן אדם שנמצא בתודעה, שעבר עליו, עבר מולו עובר אורח, שהוא לא יראה אותו יותר, והוא היה חשוב לו, לעובר האורח הזה, להוסיף טוב, להגיד לו משפט טוב, הוא מקיים את השליחות שלו. זאת אומרת, שליחות זה לא רק המילים הגדולות שהרבה פעמים בעולם התודעה והפתחות האישית וכל זה מנסים לצייר. שליחות זה בכל רגע שאתה נמצא, לשאול את עצמך איך בסיטואציה הזו, במקום הזה, עם הנתונים האלה, איך אני מוסיף טוב. איך אני עכשיו הופך את הסיטואציה הזו ללא ברורה מאליה, לא במובן שעכשיו לייצר, עכשיו פה זה דרמה, אבל איך אני הופך את זה לרגע יקר ערך, ואני נותן את המיטב שלי, אני אתן אפילו דוגמה, בתחילת דרכי, כשהיו מזמינים אותי נניח, או הייתי עושה איזה סדנה, או הרצאה, או אפילו כותבת אימייל לרשימה. לפעמים הייתי הגיעה למקום שכמה, ארבעה אנשים בקושי בכיתה. או את האימייל שלי פותחים אולי 10 אנשים. ואז אמרתי, טוב, לא נעים להודות בזה, אבל בהתחלה זה היה כזה כאילו, זה לא קהל גדול, כאילו, חבל, כאילו, זו תחושה של, חבל שבזבזתי את הזמן, בסדר? לא נעים להגיד את זה.
כן.
אבל זה זה.
כן.
והיה רגע שבו, בזכות הלימוד שלי, שבו התודעה שלי הפכה להיות כזה של, לא משנה כמה אנשים יש לי פה, אני נותן את המיטב שלי. ואז המיילים ברשימת תפוצה שלי, שאני באמת אומרת לך, היו לי, יכולים להיות אולי 20 אנשים ברשימת תפוצה, פתאום הבנתי שאני לא שומרת את התוכן הכי טוב שבא לי לכתוב, כשיהיו 200 איש או 2,000 או 20,000 או לא יודעת מה, אלא ה-20 אנשים הללו עשו לי את הכבוד ונרשמו לרשימת תפוצה, הם קבלו את התוכן הכי טוב. ואני חושב שברגע שעשיתי את זה, ברגע שהסכמתי שלא משנה, אוקיי, וקרה לי סדנה שהזמינו, כסדנה תורח, בסדר? אמרו לי, כשהזמינו אותי, יהיו 100, יהיו זה, הגעתי, הם לא הצליחו למכור ל-100, זאת אומרת, זה חברה שהזמינה ולא זה, בקושי 10 אנשים, בגבעת אולגה, במקום, באמת, באתי בגשם, אני ממש זוכרת את בקושי אנשים בכיתה, אני זוכרת שאני אומרת לעצמי, את כאן? יש כאן אנשים? בסדר, הם לא הצליחו למכור, הם תכננו, אמרו לך שיהיו 100 איש, לא זה, זה אנשים שיש כאן, את נותנת את המיטב שלך. ואני חושבת שלחיות השליחות, זה לא איזה רעיון חיצוני של יש איזה דבר אחד בעולם שנועדתי לעשות, אלא לחיות השליחות זה להיות בתודעה של מה אני מביא לרגע הנוכחי, עם המשפחה, עם העסק, עם הזה. כשהבנתי את זה, הבנתי משהו שאמרה שאנשים לפעמים קשה אולי להבין אותה, שאני אומרת, אם מחר סוגרים לי את העסק, ואני מאוד אוהבת את התחום שלי, מאוד אוהבת את העסק שלי, אני יודעת שזה דבר שאני טובה בו, אוהבת אותו, יש לי לב תשוקה. אם מחר סוגרים לי את העסק, לא יודעת מה, יש משהו בעולם, אין יותר עסקים לייעוד שיווקי, ואני נאלצת לפתוח עסק חדש בתחום אחר לגמרי, לגמרי, לא קשור. אני יודעת שיש לי את היכולת שלי בתחום ההוא שם לפעול מתוך שליחות. גם אם זה יהיה למכור צעצועים או למכור, לא יודעת מה.
וואו.
והידיעה הזו יש בה משהו שמרגיע אותי, שאני יודעת שלא משנה איפה יזרקו אותי, יש בי משהו שמבין שלחיות שליחות זה לאו דווקא סוג העיסוק, אלא זה איך אתה ניגש למה שאתה עושה ביום יום שלך. עכשיו, שלא אוהב זה, אני לא צדיקה קדושה, יש לי המון רגעים שאין בהם נוכחות, יש לי המון רגעי תסכול, זה לא איזה הכל ורוד, אבל קיים בי המנגנון שאני עובדת עליו, ואני מזכירה לעצמי לחזור אליו כל פעם, אוקיי? ואני יודעת לחזור אליו, ולפעמים אני שוכחת לחזור אליו, או בוחרת בתסכול שלי לא לחזור אליו, וזה בסדר, כי הדבר שהכי יעזור לאנשים פה, שהם לא יחשבו שיש איזה הר שאני הגעתי אליו, ושאם הם לא יגיעו אליו, לא, אף אחד לא מגיע לשום מקום. אבל לחיות שליחות, בן אדם, אין לכם את היכולת לעזוב את העבודה, אין שום בעיה, תישארו במקום עבודה שלכם. אבל תשאלו את עצמכם, מה אני יכול לעשות שם אחרת?
אז אם אני מבין נכון, זה להבין מהם הערכים שאותם אני מייצג, ואיך אני מביא אותם לידי ביטוי בסיטואציה הנוכחית בעצם. ואני אגיד לך למה זה מחבר אותי. ממש שפת לי הסימון עכשיו, כי אני הייתי מלצר בניו יורק, ניו יורק, באילת, בגיל 24-5, לא זוכר מתי.
איזה יופי.
והייתי מלצר לא מעט שנים, גם מלצר, ברמן וכל מיני כאלה, ואני לא אשכח שבתקופה ההיא, מה שאמרתי לעצמי זה שכל שולחן שמגיע אליי, המטרה שלי, הייעוד שלי, היא להפוך את הערב הזה לערב הכי טוב שהוא חווה אי פעם במסעדה.
נפלא, נפלא.
בתור מלצר, בתור מלצר. ואף אחד לא אמר לי אף פעם לעשות את זה, זה היה פשוט איזה מין ידיעה פנימית שהכתה בי.
זה בול זה, ונכון שזה הפך את חוויית המלצרות שלך לאחרת, זאת אומרת, מי צריך עכשיו לשרוף שעות עד שתיגמר המשמרת, פתאום יש בך איזה הנעת יצירה מול שולחן של אנשים שלא תפגוש שוב.
לגמרי.
הנעת יצירה, כאילו פתאום המשמרת עוברת אחרת, ויכול להיות, יכול להיות, שזוג שיושב בשולחן הזה שמה, שהגיעו שבורים ושחוקים ומיואשים, והאור שלך בפנים, והמקום שניסה להנעים להם את הזמן, הם הפיקו לא רק הנאה מהאוכל, הם פתאום משהו נאור בהם מחדש. אתה השפעת על החיים שלהם, בלי שאפילו אולי אתה יודע עד היום, שיכול להיות שהזוג הזה הלך הביתה והם במקום שאולי הם עמדו, הם היו בצרות כספיות, או עמדו להתגרש, או לא יודעת מה, ומשהו בווייב שלך, שהתנהל מולם, גרל מהם לתת עוד צ'אנס לסיטואציה או לבעיה שאתה עליהם, ואתה לא תדע את זה לעולם.
לגמרי.
אבל אתה שינית להם את החיים בזה שהיית בנוכחות מלאה, אז גם שינית להם את החיים, וגם המשמרת שלך, שגם ככה היית צריך לעבור 8 שעות, ככה או ככה, אבל ה8 שעות הללו עברו עליך בחדווה, כי יש משהו בדרייב הזה, אני אנעים להם את זה, וזה בסדר אם היה בזה גם שיקול שאני אקבל טיפ יותר גבוה, כי אור וצל משמשים בירבוביה, וזה בסדר שהיה בזה גם שיקול כלכלי שזה יוציא יותר טיפ. אבל לגמרי. היה בזה גם חדווה אמיתית לשמח אותם.
לגמרי, לגמרי.
והדבר הזה אגב, הוא מזין את עצמו. זאת אומרת, כשמתחילים לפעול ככה, אז מגלים שהרבה יותר רגעים בא לנו להיות. אתה כבר יושב לשחק עם הילד שלך. גם אם לא תכננת, גם אם תכנן, לא אתה, הדי, כן? אני מדברת מטאפורית, כל בן אדם. גם אם עכשיו תכננת לעשות משהו אחר, והלכת איתו, אתה, זה לא משנה. אתם כבר שם, אפשר לקטר, אוף, הייתי רוצה להיות במקום אחר, תכנת לעשות משהו אחר, ואפשר להגיד, אני כבר פה, זה הסיטואציה, האם אני הולך להפוך את זה לנוכחות ברגע הזה? אני כבר פה, השעה הזו בחוג איתו, אני צריך לעבור אותה. האם אני עכשיו...
אני שמה את זה בול במקום שבו אני נמצא. בחיים שלי כרגע.
אבל האם אני, כאילו, וזה בדיוק מה שהיה לי מול הכיתה הזאת בגבעת אולגה, אני לא אשכח את זה. שוב, אין לי תלונות, אנשים התכוונו למכור מהמקומות, לא גילו לי שלא הצליחו, והגעתי, אני אומרת לך, גשם שוטף, 9 בלילה, נסעתי את גבעת אולגה, מצאתי את עצמי עם כיתה, והייתי בפנים בוערת, אמרתי, מה אמרו לי, מה? ואז היה את הרגע הזה שאמרתי, את כבר פה, יש פה את כן, את העשרה שאת לא מכירה, שתרחו להגיע וזה וזה. וברגע שמקבלים את החלטה, אגב, זו החלטה שאי אפשר לשמר. אנחנו צריכים לקבל אותה כל פעם מחדש, וכל פעם כרוכה באיזה מאבק פנימי, לנצח את האגו, שאומר לא, אם לא משחקים בתנאים שלי, אני לא משחק.
קטע, מדהים מה שאת אומרת. והדבר היחידי שעולה לי מזה, אתה עולה לי? את לא תאמיני מה אני זוכר.
מה?
לפני בערך 5 שנים הרי עשית אצלנו, אני ובחור בשם צ'ימון צ'אוסו,
נכון.
צ'אוסו עשינו כנס בבית ציוני אמריקה, ואני כאילו, זה הזיה מה שאני יכול להגיד עכשיו, שאלתי אותך, אוקיי, איזה מיקרופון את רוצה וזה, ואת אמרת לי, אני רוצה מדונה, ואני, או שלא היה, או ששכחנו, או שהיה שם איזה פדיחה, והבאתי לך מיקרופון יד, עכשיו, שמתי לך את זה בבמה, זאת אומרת, לא אמרתי לך את זה מראש, ועד היום אני אומר לעצמי, וואי, למה, כאילו, איך זה שהבאת לה את זה, ולא אמרת לה מראש, וכאילו, ואני שמתי לב בסיטואציה, שזה היה לך רגע הפתעה, כאילו,
נכון.
מה פתאום ביד, מה עכשיו זה, אני רציתי לבוא ולהיות עם שתי הידיים עכשיו, וזה,
חופשיות, כן,
ואני עד היום מלכה את עצמי בקטנה,
לא, אגב, לא היה לי את זה תמיד, אני ממש, אני יודעת שזה משהו אני מלמד את עצמי, שגם אם זה לא הסיטואציה שתכננתי, לא משנה מה, ברור שיש את האלם הראשוני, ברור שיש את הכיתור הראשוני, אבל אם פעם הייתי נשארת בכיתור הפנימי הזה, לקטר בזה בתוך הנפש שלי, אוקיי? אם הייתי נשארת בזה כל אורך האירוע, יש בי את ה... אני מגלה שהתפתחה בי היכולת להגיד, לצמצם את השהות במקום הזה שמקטר, ולהגיד, אוקיי, את פה, זה מה שיש, זה הנתונים, זה, יש פה, לא משנה מה, אנשים, לא, לא משנה מה, זה, שוב, אני אומרת, זה גם באישי, גם בזה, ולכן להיות בשליחות, אם נחבר את זה, כי זה חשוב, זה לא דווקא לבוא לנער אנשים, להגיד, בוא תתפטר,
כן.
בוא איזה, אלא לפעמים זה להגיד, אין בעיה, אתה לא מסוגל להתפטר, אני לא שופט אותך. גם אם אתה מתוסכל כרגע ואתה רוצה לעשות דברים אחרים, אתה לא מסוגל להתפטר? לא להמעיט, לא לזלזל בסיבות שלו, לא להגיד מה, נו באמת, תוותר על הייעוד שלך, תחיה בתסכול. לא, לכבד את זה, להגיד, אני מבין את הפחדים שלך. אבל בוא נעבוד על זה שכרגע, בסיטואציה שבה אתה נמצא, איך אתה מייצר הרבה יותר רגעים של נוכחות, שאחד יהפכו את מה שאתה כרגע נמצא בו למשהו הרבה יותר משמעותי עבורך, ואולי יבנו בך את הכוחות להמשך, אוקיי? זה. ואני אגיד לך מי הדוגמה הטובה, הדוגמה בתנך, לדבר הזה, לגישה הזו, אוקיי?
מי?
יוסף. יוסף. וזה גם ההסבר למה קוראים לו יוסף. יוסף נמצא בבור, נמכר למצרים,
כן. אוקיי?
והמצרים, נקצר את הסיפור, המצרים שמים אותו בכלא, אוקיי?
אוקיי.
נכון, אנשים זוכרים, הוא האחים שלו זרקו אותו לבור, ואז עברה חבורת ישמעאלים, ואמרו, מכרו להם אותו, מספרים, חוזרים הביתה, מספרים ליעקב, שהוא נטרף על ידי חיות רעות, כאילו אין יוסף, מת יוסף, מביאים לו את הכותונת עם אדם ליעקב, והמצרים מכניסים אותו לכלא, כי חשבו שהוא רצה להתחיל עם הבת של פוטיפר, אם אני לא טועה, אני מקווה שאני אותו
okay.
בשמות. בקיצור, הוא בכלא המצרי. עכשיו, הוא בסיטואציה הכי נוראית שיכולה להיות. הוא בכלא מצרי, בסיטואציה שבו הוא יודע שלא מחפשים אותו כי חושבים שהוא מת. כי הרבה פעמים שאנחנו בבור, בצרה, אנחנו אומרים, טוב, לפחות יש מי שידאגו לנו, מחפשו אותנו. הוא במקום שאין שם תקווה, אין תקווה. הוא בבור המצרי, בכלא המצרי, ובסיטואציה שהוא יודע שאין תקווה כי אף אחד לא מחפש אותו, המשפחה שלו חושבת שהוא מת. ומה הוא בוחר לעשות בסיטואציה הזו?
תזכיר לי, אוקיי, לפתור חלומות, שם הוא התחיל לפתור חלומות, אוקיי.
לפתור חלומות. זאת אומרת, הבן אדם לוקח סיטואציה שבה היא הכי ייאוש, אין בה תקווה, אין בה שום דבר, ובמקום כל היום לקטר, אוקיי, מה יהיה, הוא שואל את עצמו, מה אני יכול להוסיף טוב ברגע הזה? מה אני יכול לעשות ברגע הזה, כדי להוסיף טוב לאנשים שנמצאים איתי, ואנשים שנמצאים איתו, זה אסירים, אוקיי?
כן.
והוא פותר להם חלומות, כי זה היה להוסיף טוב, יש להם חלומות, מציק להם, והוא יודע לפתור חלומות, זה הכישרון שלו באותו רגע. גם בכלא הוא אומר לעצמו, אני בשליחות. לכן קוראו לו יוסף, כי הוא מוסיף טוב, לא, במקום הכי נמוך שהיה, הוא בחר להוסיף טוב. ובזכות מדהים. זה, שהוא לא התעסק בשאלה, איך אני אצא מפה, הוא פותר חלומות, פתאום מתחרש הנס הגדול, וכמובן, הוא פותר מסתבר, ופרו חלם חלום רע, ושאמרו לו, יש אחד בבור שפותר חלומות, בוא תראה, אבל הבן אדם לא היה עסוק ב, ניקח את זה מטאפורית לעולם שלנו, מתי אני אעזוב את מקום העבודה הזה שרע לי בו, ואין לי תקווה במקום העבודה הזה, אין לי פה. אתה נמצא שם, אוקיי, בדבר הזה שהוא מרגיש לך כזה, כרגע כבור, אתה, את לא משנה. תשאלו את עצמכם, מה אני יכול להוסיף טוב? קודם כל, זה כבר יעשה לכם טוב. זה כבר. כי לא, אנשים לא תמיד מסוגלים לעשות שינוי דרסטי. אגב, זה לא מסחיר לעצמאי רק. גם כעצמאים, אתם אומרים לכם, תעשו שינוי כזה וכזה בעסק, ואתם לא מסוגלים.
כן.
אתם לא מסוגלים, אבל אתם מרגישים או היועצים החיצוניים, או משהו, יש איזו ציפייה מכם שצריכים לעמוד בקצב מסוים ולעשות את זה, אבל אתם לא מסוגלים. אל תרדו על עצמכם, אל תלקו את עצמכם, אל תנזפו בעצמכם, אל תהיו במקום הזה, תסכימו. הסכמה היא הצד הראשון לשינוי. הסכמה למקום שלי. זה אבסורד שבשביל לשנות משהו, אני צריך רגע להסכים שאני נמצא שם. הסכמה. כן. הסכמה, אני לא מסוגל, אני לא מסוגל כרגע לשנות, אני לא מסוגל. ומהמקום הזה של הסכמה, יש לו את עצמנו, מה אני יכול עכשיו להוסיף טוב ברגע הזה? הסכמה, לא הבאת לי מיקרופון, אני בטוחה שכיתרתי לך ואתה שומר על כבודי עכשיו.
אני נשבע לך שלא אמרת על זה שום דבר מעולם, וזה
באמת?
פשוט ישב, כן, לא אמרת לי כן. זה כלום.
אוקיי. אני בטוחה שבאותו רגע זה היה לי, אוקיי, הלם, כי אני רגילה, אני דיברתי מהידיים.
זהו, אני יודע, ופתאום אמרתי עצמי, יו רגע, אבל היא ממש ביקשה ממני ספציפית, ואני זוכר את זה.
אני לא יוצא צדקת גדולה, אני בטוחה שהיה לי את הרגע בפנים של זה וזה, אבל
אבל היה מדהים, ושמת את זה בצד, ואמרו לנו כל כך הרבה דברים טובים. אבל
אני רוצה לתת לאנשים את הכוח להבין שזה לא בא לי בקנות לשים בצד, וזה בסדר, אוקיי? זאת אומרת, השאלה היא אם להגיד אני אעשה עכשיו ברוגז שעה שלמה, או שהאגו שלי יגיד, בסדר, עשיתי ברוגז עם עצמי פנימית, לא משנה מה, או חיצונית שרואים את זה, לא משנה מה, 10 דקות, ואני נמצא שם. אז אם אתם לא מסוגלים לעשות שינוי, וגם אם אומרים לכם, אתם חייבים, זה לא משנה מה, כסחירים לעצמאים, כעצמאים עם שינוי אחר, לא משנה מה. תגידו לעצמכם, איך אני עכשיו יוסף? איך אני בתודעת יוסף? זה הסיטואציה שלי כרגע, אני מסכים לה, אני לא חובד בעצמי, למה לא כמו כולם כבר הם עושים את זה שנים, ולמה אתה לא מסוגל עכשיו לצאת עם וידאו, למה אתה לא מסוגלת לעשות את זה, לא חובד, זה מה שאני. עכשיו, עם מה שאני יכול או יכולה כרגע, איך אני בתודעת יוסף? מה אני יכולה לעשות עכשיו כדי להוסיף טוב לסיטואציה בנוכחות ברגע, וברגע שעושים את זה, קורה הנס של יוסף ויוצאים מהבור. היציאה מהבור היא הרבה פעמים תודעתית, הרבה לפני שהיא פיזית. זאת אומרת, ברגע שעשיתי את זה, אני כבר לא במקום הנמוך, יכול להיות שאני נשארתי עדיין באותו מקום עבודה, יכול להיות שעדיין לא עשיתי וידאו בעסק, יכול להיות שעדיין לא עשיתי שינוי, אבל תודעתית אני כבר לא במקום הנמוך. כן. וכשאני כבר לא במקום הנמוך, הרבה יותר קל לעשות שינויים, לקבל החלטות.
מדהים. טוב, תשמעי, אנחנו ממש לקראת סיום, למרות כן. שאני מרגיש כאילו רק התחלנו, יש לי מלא מה לשאול, אבל...
אפשר להחליט פעם בחצי שנה לעשות.
אפשר לעשות פעם בחצי שנה, בהחלט, בהחלט. כמה שאלות ביס קטנות. ספר, סרט או אדם שהשפיע עלייך, ואפשר להגיד שיצר אצלך איזשהו, שאת זוכרת, שיצר אצלך איזשהו אימפקט, שינה לך משהו. תוכנית ליווי, קורס.
בעניין העסקי, אני אגיד, כן. אני אגיד, וואלה. המתבקש, וזה האמת, זה התנ"ך, קודם כל, כי אני באמת מאוד מחוברת לתנ"ך, כי אני לומדת אותו מהפנימיות שלו, אז אני מגלה בו את העומקים, אבל זה הברור מאליו. אני אגיד דווקא משהו, ותראי, לא נערכתי לשאלה הזאת, אבל אם התשובה באה בספונטניה, זה כנראה תשובה נכונה.
אוקיי.
בתחילת הדרך שלי, כשהרגשתי שקופה וזה, קראתי את הספר פרה סגולה של סט גודין.
אוקיי.
כן, אני אומר את השם שלו נכון, אני מקווה, כן. שאז הוא דיבר על 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 להיות חריג כדי לבלוט עם העסק שלך, תלמד להיות יוצא דופן, מקורי. וזה היה כשאז הרגשתי שקופה ממש, אוקיי?
מדהים.
וקראתי את פרה סגולה, ולא נעים להגיד, אני התרגשתי עד דמעות, אמרתי, הוא מדבר עליי, הוא מדבר עליי, הוא מדבר עליי, זה אני, כאילו זה, אני חושבת שזה היה אחד הדרייבים שלי, לצאת מהשקיפות שלי. זה היה כאילו עוד, אתה מכיר שמצטברות אבנים, ובסוף זה מפיל את החומה, אז זה נפל עליי הספר הזה, בעיתוי שאני לא יכולתי להפסיק, כאילו, להגיד, זה אני, שם אני רוצה להיות, שם אני, זה היה לפני הרגע שהתפוצצתי עם הדברים המשוגעים שלי, כן? אבל נגיד עוד משהו על הדבר הזה שגרם להחלטה עסקית שמלווה אותי עד היום. זה כל כך ריגש אותי הספר שלי, הספר שלו. וכל כך זה, וממש בצמוד לזה אחר כך עשיתי את הפריצה העסקית שלי, והפכתי מבלתי נראה לבלתי רגיל וזה, שנורא התרגשתי מזה. ובנאיביות גדולה שלחתי אימייל לסט גודין. וכי הוא גם כתב באתר שלו, אפשר לשלוח לי אימיילים, ואני עונה לכל האימיילים וזה, ונורא נורא התרגשתי. ובאימייל סיפרתי לו שהספר שלו השפיע עליי, ושעכשיו פתאום יצרתי פריצה עסקית, ושהפכתי מיש בלתי נראית לבלתי רגילה, ותתתה ותתתה, נורא נורא התרגשתי שכתבתי לו אימייל מהלב שלי. והוא לא ענה לי עד היום.
וואו.
וזה נורא ביאס אותי. זה נורא נורא ביאס אותי שהוא לא ענה לי, זה ממש כבר מסיים את הסיפור. כי אמרתי, איך זה יכול להיות? כאילו הדמות שהרצתי, ברגע הפכה להיות... כאילו, אפילו בנימוס, התקבל האימייל, ממש, אני השקעתי באימייל, באמת השקעתי. וכל כך נעלבתי, שתקופה מסוימת הפסקתי לעקוב אחריו, ביטלתי את הרישום שלי לניוזלטר שלו, וביטלתי את ה... ממש כאילו זה, בשנים האחרונות חזרתי לעקוב אחריו, כי אמרתי, כי הבנתי שנמצא במקום הזה, שפעמים אתה מקבל המון. אבל זה השפיע על החלטה עסקית שאני עומדת בה עד היום, שאני משתדלת לעמוד בה עד היום. אמרתי אז לעצמי, כשאני אצליח, לא יהיה אימייל שלא יקבל מענה. יכול להיות שיקח זמן עד שהוא יקבל מענה. יכול להיות שהמענה לפעמים לא תודה, לא מתאים לי, לא זה, אבל לא יהיה בן אדם שיכתוב לי בהתלהבות משהו, ולכן המזכירות שלי יודעות, אוקיי? אני בעיני הזה אובססיבית. אני אומרת להם, כל אימייל, כל אימייל אתן עונות, גם אם אתם יושבות לי על עברית, כי לא תמיד יש זמן להגיד להם מה לענות, גם תשבו על עברית שבועיים עד שאני אגיד לכם מה לענות, וגם אם התשובה היא תודה, לא מתאים לנו, לא עושה שיתוף פעולה כזה, לא משנה מה, אין בן אדם שישלח לי אימייל ולא יקבל מענה.
מדהים.
זה מאז הדבר.
אני ממש ממש איתך בקטע הזה, אני ממש שם דגש מאוד מאוד חזק על לענות לכל בן אדם שפונה אליי, ויפה יפה.
אני לא בכחונה אישית, כן, אני לא רוצה לשקר. המזכירות שלנו, אבל אני דואגת שיקבלו מענה.
סבבה לגמרי. ואם זה צריך, אז זה עובר גם אלייך, אני בטוח.
כן, ברור, כן, ברור.
מישהו שהיית רוצה לשבת איתו על כוס קפה, חי או מת, שהיית רוצה ארוחה, כאילו לשבת
וואי,
איתו.
וואי, תכין אותי לזה.
הנה, את רואה, זורק לך. לא מאמינה, דווקא בגלל שאני לא מכין איזה אנשים, איזה תשובות הזויות שאנשים אומרים לי, אני תשמע, לא יודעת, לא ידעתי, אבל זה מה שקפץ לי. אז שוב, לא יודע, אם יש דבר כזה שקופץ לך, אם לא,
קופץ לי,
הכל סבבה.
זה יכול להיות באישי גם, נכון?
יכול להיות באישי, בטח.
אני חושבת שאבא שלי או אמא שלי, מהמקום הזה שאין לי איתם חשבון, אני לשמחתי הגדולה בורחתי בזה שסגרתי את המעגל בחייהם והיחסים היו מעולים, כאילו עברתי את כל הצרות של גילי התבגרות, אבל יש משהו ממרחק הזמן שפתאום גם מצליח לראות אותם כבני אדם עם כל הכאבים, כאילו פתאום אני, כשאני עוברת כל כך הרבה שינויים ודברים, פתאום אני יכולה לראות אותם לא רק כאבא ואמא, אלא כבני אדם עם, 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 עם כל השלמות שיש בבן אדם, עם אכזבות, עם דברים, וכאילו היה מתאים לישבת לזה ולדבר איתם על, 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 על החלק הזה בהם. כאילו המקום שכשהם היו בחיים, סירבתי לדבר עליו, רציתי, הם יהיו אבא ואמא, ואהבתי אותם בזה, אבל המקום האנושי שבהם הייתי שמחה לשיחה כזו.
וואו, אני, ההורים שלי בני 70 ומשהו עכשיו, וזה... אני ממש בעצמי שואל, את מה שאמרת עכשיו, אני כל פעם שאני פוגש אותם, אני אומר לעצמי, הם אנשים, קודם כל. הם בני אדם בפני עצמם, יש להם רגשות, יש להם קשיים, יש להם כל מיני את זה, ואתה, כאילו הם חייבים לך משהו, הם לא חייבים לך כלום.
אני אגיד בהקשר הזה, שכתבתי, העליתי בפייסבוק שנה אחרי שאמא שלי נפטרה, לפני שהיא נפטרה, בשנים שעוד טיפה עוד היו כעסים, לפני שפתרנו את הכעסים. ויום אחד היא כתבה לי מכתב. אמא שלי שבקושי דיברה עברית, וכל שנים שמרה על המקום הזה שהיא צרפתייה, וזה, כתבה לי מכתב שריסק אותי, שהמשפט פתיחה שלו היה, תגלי אותי לפני מותי.
וואו.
ככה היה. ושנה אחרי שנפטרה, השתמשתי במשפט פתיחה של המכתב שלה, תגלי אותי לפני מותי. אני, המשפט זה, תגלי אותי לפני מותי, תגלי את הילדה שבי, ולא יהיו בינינו יותר מלחמות, משהו כזה. כאילו ברגע שאני אבין שגם בה יש ילדה וגם בה יש זה וזה. ואני זוכרת ששנה אחרי שנפטרה, העליתי פוסט בפייסבוק שעשיתי פתיח לזכרה עם המשפט הזה, עם השאר הזה שאיך אנחנו רואים את ההורים שלנו, איך אנחנו רואים אותם הרבה פעמים, בעיניים של ילדים שלא רוצים, אל תהיו אנושיים, כאילו לא מתאים לנו לשמוע על האכזבות שלכם וזה. אם תרצה אני איך זה ישלח לך את הקישור
לפוסט. וואו, בכיף, בכיף. מזכירה לי את ה... יש בלאישה, אני לא יודע אם עדיין, פעם הייתי קורא את זה, שהייתי מחכה לרופא שיניים. אז יש שם את המכתב שמעולם לא כתבתי. כל פעם מביאים זה. אז גם שם היו דברים מדהימים תמיד. זה סתם ככה הזכיר לי. טוב, יפה, תשמעי, רוזין, מה אני אגיד לך? אנחנו פה כבר אוטוטו שעה וחצי, שזה יפה מאוד. ומכובד, אני ממש ממש רוצה להודות לך, אני מרגיש שכאילו אני מכיר אותך קצת, עכשיו קצת יותר, אני הייתי מת להכיר אותך עוד יותר ועוד יותר, ואני ממש כואב לי הלב שאני בטוח שיש חלק אנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה ועדיין לא מכירים אותך מספיק.
זה גילוי, כשמחה, שלא יחב לנו הלב.
לא, אבל נכון, אבל אני רוצה שכאילו יכיר אותך יותר, כי אני יודע איזה דברים את עושה באמת, וחייב להגיד לך שאני סוג של מעריץ את הדרך שלך,
תודה רבה, יקיר. תודה שהערכה היא הדדית לגמרי. מבחינתי גיליתי אותך שוב בשנה האחרונה.
איזה כיף, איזה
בדרך
כיף.
בדרך שעשית, אתה מביא איתך עומקים ואיכויות מדהימות בעיניי, ממש.
תודה, תודה, תודה. אז קודם כל, רוצו לראות את, לשמוע את הפודקאסט שלך, קודם כל, נולדת להשפיע.
נולדנו להשפיע.
אני חושב שזה אחד הפודקאסטים החשובים, את עושה שם ליוויים לאנשים בזמן אמת. כשזה משהו מדהים, את עושה שם פריצות דרך בלייב, זה פשוט כיף גדול. אז רוצו לשמוע את זה, כנסו לאתר עוד לפני שהוא עובר טרנספורמציה, יש שם כפתור אחד, רשום עליו לא ללחוץ, עד היום אני, ואמרתי לך שהייתי, בפעם הייתי עושה הדרכות על שיווק וזה, אז זה אחד האתרים שהייתי מראה אותם
כאיך... אז בקרוב תראה להם את האתר החדש שלי.
מעולה, אני כבר לא עושה את ההדרכות האלה, אבל איך כן עושים אתר, זה היה פשוט, יש לך כפתור, לא ללחוץ, חבר'ה, זה פשוט גאוני. זהו, איפה עוד רואים פייסבוק, כמובן, את מאוד
רוזן
פעילה.
רוזן פייסבוק, ועכשיו התחלתי להיכנס לאינסטגרם.
יאללה, מגניב, אז רוצו באמת להקשיב, כנסו לרשימות התפוצה שלה, אני חושב שתרוויחו, כתיבה שיווקית, נאמבר וואן, באמת, ועוד המון המון דברים שאת עושה.
תודה רבה.
אז אני רוצה באמת באמת להגיד לך תודה רבה על הזמן.
תודה לך, תודה לך.
זהו, וחברים יקרים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בעוד פרק. ותעשו לנו לייק, תרשמו לנו בתגובות, מה לקחתם מהפרק הזה, תשלחו לנו באימייל, מה שאתם רוצים, אם אתם בספוטיפיי, תדרגו אותי, וזהו, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, ושיהיה לכם יום נפלא. ביי.
תודה רבה.